אהלן ליאור, מה נשמע?
בסדר, אלכס, מה קורה?
בסדר, גמור. הגיע החורף, אסופות.
כן, כן, נשמע, האמת שגם איכשהו כל פעם המזג אוויר הגרוע נופל בסופי שבוע, בעיה.
נכון, אני חושב שדווקא בשונה משנה שעברה, שהיה די כזה גם חמים, ובאמת היה מזג אוויר יותר סביר, עכשיו באמת כל סופה שכמעט נופלת לה איזה סופה, פעם יש לה שם, פעם סופה בלי שם. אבל תשמע, האמת שאני אוהב את התנאים האלה, יש משהו נחמד בזה, אבל באמת נראה לי שאתה נמצא הרבה שעות בחוץ, פחות חביב.
כן, לגמרי, תשמע, זה עוד פעם תמיד תקופה יותר מורכבת לאימונים, לטוב ולרע, כל אחד מה שהוא אוהב, לאנשים מסוימים קשה לקום בבוקר, לייצר מוטיבציה לצאת מהמיטה עם קר, גשם וזה. כן, אז אתה יודע, מי שמתכונן לאיסטרמן, אתה יודע, אנחנו עכשיו ממש בפיינל של ההכנות, ואתה יודע, מי שמתכונן למרתונים, היה עכשיו צברת, תכף נדבר על זה, אבל תל אביב, ירושלים, אתה יודע, זה שוב, תקופה לא קלה לקום בבוקר לצאת להתאמן.
כן, לא קלה, אבל אתה יודע, גם עוד מעט האיסטרמן, וגם שאתה כל כך כבר קרוב לתחרות, אז גם אולי האימונים כבר מתקצרים, ואתה כבר מרגיש את הסוף, אז לפחות נהיה לי יותר כבר קל לקום ולסיים עם זה.
כן.
באמת אמרת איסטרמן, אז חלק מהפרק שלנו באמת יוקדש לאיסטרמן, ונדבר על זה די הרבה בהמשך. אבל אולי באמת קודם נדבר על תחרות שהיו, והתחלנו באמת עם מזג אוויר חורפי ורוחות וגשמים. בואו נדבר קצת על מרתון טבריה, שהיה ממש בסוף שבוע.
כן, אז תקשיב, בדיוק לפני 10 שנים היה מרתון טבריה הכי מקולל שהיה עבר, ויצא לי לרוץ בו ב-2016. אני חושב שזה היה המרתון הראשון של אדווה, וליוויתי אותה, רצתי איתה. ואני זוכר שכבר בימים שלפני ראינו שהתחזית הולכת להיות מאוד גשומה במרתון, וכך היה. ישבנו במלון לפני התחרות, איזה שעה לפני, ואמרנו, וואו, וואו, אם זה הולך להיות ככה, כל המרתון זה לא קל.
כן.
ויצאנו בשנייה האחרונה, אתה יודע, אתה לא יכול לעשות חימום, אתה עושה במלון כזה טיפה חימום בתוכו, בלובי. הלכנו לקו זינוק, אתה יודע, עמדנו עם סקיות ובגדים וכפויים מקור וזה, וגשם. ההתחלה הייתה בתוך שלוליות, וקיצר, היה מרתון מאוד קשוח.
כן, אני חושב בעיקר לגשם, אני חושב שמתרגל באיזשהו שלב, די מוקדם, אבל הרוחות שם זה משהו בעיקר מאוד מקשה.
כן, 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 זהו, ועכשיו 10 שנים אחרי, לא היה קשוח לדעתי כמו 2016, לפי מה שהבנתי, היה להם קצת גשם, קצת רוח, לא היסטרי, אבל כן, זה פגע באירוע, אתה יודע, מבחינת האקספו והאווירה, ואתה יודע, אין מה לעשות, זה עושה... ועושה לאירוע לא טוב.
כן, זה בטוח. ואתה יודע, זה מצריך שאתה אומר את זה, כי באמת גם שאני שמעתי על הקשיימים, אז ישר זה גם, אמנם לא השתתפתי בשנאי, זה ישר זרק אותי באמת לשנאי, כי אני באמת, זה משהו שזכור כשנה רעה מאוד. ובאמת, שמה, אני גם חושב, בלי קשר, שטברי עכשיו במצב לא טוב. אתה יודע, גם החנויות, כלכלית, וגם אני חושב, בוא נגיד, המזג האוויר הזה, גם הבנתי שגם לא תרם שם בכלל הרבה... לאירוע, סתם, מבאס, כן.
אבל היו זוטות נהירות, אוקיי? יחסית.
איך אתה מסביר את זה?
יפה, וזה מעניין. א', כנראה שהתנאים לא היו כאלה גרועים, אתה מבין, כאילו בסוף, בפועל. מבחינת רוח, שלוליות וזה, לא היה ממש גרוע. ב', שיש תנאים גרועים, לכאורה, או כשהתנאים הם לא אופטימליים, לא לטובתך, לפעמים מנטלית יותר קל לאנשים. ואז לפעמים אתה פתאום רואה תוצאות טובות, כי אנשים מתחילים את הריצה, אומרים, טוב, בוא נראה מה יהיה.
יותר רגוע, כאילו, יותר פחות פוטצים.
משהו כאילו, כן, פחות לחץ, כאילו, אתה מבין? זה כאילו, אני רואה את זה לפעמים בתחרויות, שאתה בא בציפיות נמוכות, כי אתה חושב שהתנאים, נגיד, יהיו לא אופטימליים וזה, אז לפעמים בסוף זה יוצא לטובה. אתה בא יותר רגוע, אתה מתנהל יותר כזה, באיזה מין כזה, בוא נעשה את הכי טוב שאני יכול בכל רגע נתון, ובוא נראה מה יצא בסוף, ובסוף יוצא טוב.
כן, תשמע, זה מעניין. גם אני חושב, אתה יודע, ברוחות חזקות כאלה, אז אני מניח שגם לרוץ, אתה יודע, באחורה של הדבוקה, זה גם דברים שעוזרים, זה גם משהו שחוסך אנרגיה. אולי זה משהו אנשים שפחות עשו באימונים, ופה זה משהו שקורה, אני חושב, באופן טבעי, כמו דרפטינג במצבים קשים.
כן.
אז גם כאן יכול להיות שזה משהו שעוזר, אז שמע, זה מעניין, אבל אתה צודק, אני גם ראיתי את התוצאות, וגם נראה שעל פניו התוצאות היו טובות.
כן, תשמע, בסוף זה מרוץ יחסית מהיר, לא ברמת ולנסיה או משהו, וגם אפרופו דבוקות, אתה יודע, אחת הבעיות היום בארץ, שבמרתונים אין כל כך הרבה אנשים חזקים, נגיד אם מישהו רוצה לרוץ מהר, אין לו כל כך הרבה אנשים מהירים לרוץ איתם בדבוקה והכל. אז אבל הדבוקות הן בהחלט משמעותיות, גם מנטלית וגם פיזיולוגית. אתה יודע, אם יש יום עם רוח וזה, תשמע, זה יכול להיות 5-10 שניות לאלף, אם אתה רץ מאחורי אנשים, מבחינת המאמץ, ההתנגדות לרוח והכל. ושוב, גם מנטלית, אנחנו יודעים שכשאתה רץ עכשיו עם דבוקה, נגיד סתם אתה רץ עם איזה 5-6 אנשים, המאמץ נהיה קצת יותר נעים.
כן, זה נכון. ואתה יודע, ועדיין אני חושב, קודם כל, הרי רוב ההכנות, אני מאמין שהיו די בקיץ, נכון? פחות אנשים נחשפו למזג האוויר הזה. גם בסופו של דבר, אני חושב שרוב הרצים, רצים עם תחרות כאלה עם נעלי קרבון. לרוץ עם נעלי קרבון גם בגשם, ואתה יודע שהם ספוגות מים, פחות נחמד. אבל תשמע, עדיין, אתה יודע, אתה רואה את התוצאות, אז...
כן, וגם בטברת, תזכור, אין הרבה פניות. נכון. אתה רץ הרבה בקו ישר, כאילו. בסוף זה מרתון עם 3 פניות.
כן, גם, אתה יודע, זה גם כאילו הלוך חזור בסופו של דבר, כן? אז כאילו הרוח כביכול שקיבלת בגב, תקבל את אחרי זה בפנים. אז תשמע, על פניו נראה שהיה יחסית מהיר.
כן, לגמרי, לגמרי. וגם זה טוב שזה קרה בסוף. אתה יודע שמרתון טבריה לא היה אמור להתקיים השנה, וברגע האחרון החליטו לקיים אותו, יחסית ברגע האחרון, כן? ובאמת פרויקט של עיריית טבריה, יחד עם גולדפיש ואוקה שנתנו חסות, כאילו הכל היה קרה ממש בתקופה האחרונה, אני יודע, כי גם אני קצת מכיר את הדברים מאחורי הקלעים מכל הזוויות, וזה יפה שזה יתקיים, כי זה לדעתי מרתון שהוא חשוב במסורת, במיתולוגיה, אתה יודע, של הריצה.
חד משמעית, אתה יודע, באמת שאני חושב על ההיסטוריה של נראה לי, זה המרתון חסיד הכי ותיק שמתקיים בערך כל שנה.
כן.
אז אתה יודע, בלי זה, למרות שבוא נראה אם זה ממשיך להתקיים. דווקא קראתי אחרי זה, אתה יודע, שלהיר זה פחות תרם.
אתה יודע שמסורתית מרתון טבריה היה מתקיים בימי חמישי. אוקיי? עד לפני כמה שנים. תמיד מרתון טבריה היה באמצע שבוע. ביום חמישי.
וואלה, זה דווקא...
היה המרוץ היחידי בארץ.
לא זכרתי את זה.
כן, 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 כן. היה המרוץ היחידי בארץ שהוא היה באמצע השבוע. לא בשבת ואפילו לא בשישי, הוא היה בימי חמישי. דבר איתך 15-20 שנה אחורה.
וואלה, וואלה, זה קטע.
כן. מרתון הראשון שלי גם. שנת 2000.
וואו.
כן.
טוב, מכאן בוא ככה... אני לא חושב שעוד איזה תחרות גדולות, אז דווקא נעבור לעדכונים. טוב, אז שמעתי שחברנו חגי אשלגי מונה ליושב ראש איגוד השחייה. אנחנו נדבר עוד לאיסרמן, וכמובן גם חגי אשלגי זה הבן אדם שעומד מאחורי האיסרמן גם. אז שמע, אנחנו מכירים את חגי גם הרבה שנים. על פניו זה נשמע לי כמו מינוי טבעי, כי גם אנחנו יודעים כמה הוא מחובר לענף הזה כבר הרבה מאוד שנים. גם כל שנה הוא משתתף בהרבה מאוד מסחים.
לגמרי, תשמע, אנחנו לא מכירים יותר מדי את עולם השחייה התחרותי. בטח לא בריכות ואיגוד השחייה, אנחנו, אתה יודע, לא מתמצאים בזה יותר מדי, אתה ואני. אבל אנחנו כן קצת מכירים וקצת עוקבים, וזה מן הסתם, אתה יודע, זה גם ענף שהוא, הוא לא בדיוק ענף סיבולת, אבל הוא ענף שהוא קרוב לליבנו, כי גם אנחנו מנסים לשחות.
לשרות בשחייה?
כן, מי יותר מי פחות. ושמעתי על זה השבוע, ואמרתי, וואלה, נראה לי מינוי מעולה, כאילו, כי חגי הוא בן אדם רציני, אנחנו יודעים, אכפתניק ומחובר מאוד לשחייה, ובטוח שהוא מכיר את הדברים בעיגול השחייה מעולה, ווואלה, יהיה מעניין לראות. אני שומע על איגוד השחייה שבשנים האחרונות היה לו הרבה קשיים, כל מיני קשיים, ומצד שני, אתה יודע, אני כן חושב שזה ענף שבו יש לנו הצלחות ביחס לענפים שבו נקרא להם הענפים הבכירים, אתה יודע, בסוף, נגיד, במשחקים האולימפיים, יש ענפים שהם ענפים איזוטריים, ויש ענפים שהם ענפים הבכירים. נראה לי ששחייה, אתלטיקה, זה ענפים המרכזיים באולימפיאדה, ובאופן יחסי אנחנו מצליחים באולימפיאדה בשחייה. אז זה מעניין, כי מקצועית, כאילו, כן יש הצלחות, אבל אני שומע על הרבה דברים לא אופטימליים בענף.
כן, כן, גם כל הזמן, אתה יודע, הכתבות האלה שאתה רואה, כל כמה חודשים שקופצות על כל מיני דברים, בגלל התנהלויות מאוד מוזרות. וזהו, שמה, כמו שאמרת, גם אני לא יודע יותר מדי על איגוד השחייה, אבל אני כן חשוב, לפחות כן חשוב לי לשמוע שאם ממנים יושב ראש לזה, אז שכן תהיה לו זיקה לזה, ושזה כן, בן אדם שזה חלק מאוד גדול מהחיים שלו, ומהיכרות שלי עם חגי הוא כזה.
מאחלים לו בהצלחה, בטוח.
כן, בדיוק, בהחלט. טוב, מכאן בואו אולי נעבור לאיש יוסי מלמן. אני חושב שבשוונג עלה הפודקאסט איתו, אתה שלחת את הקישור. אתה יודע, אבל זה השאר זרק אותי אחורה. קודם כל, האיש מאחורי הישראמן.
לגמרי.
אתה יודע, כל הסיפורים, ואתה יודע, זה שעה גם זורקתי לשנה, היא לשנה המטורפת עם הסופה, כמה זה, 2009?
כן.
אתה יודע, היום שאני חושב, האם היה יוצא אירוע גם בתנאים כאלה? אני לא בטוח. ואתה יודע, בסופו של דבר, האיש עשה באמת כל כך הרבה, בוא נגיד, למען האיסרמן, ואני חושב שזה משהו כל כך קידם גם את הענף בארץ. אז בוא, תודה, אולי נרחים גם עליו קצת, נגיד כמה מילים.
כן, שמע, יוסי איש מיוחד ומורכב, איש קשה, אבל בסוף הוא ההוגה, הוא היזם, הוא המפיק של האיסרמן מ-day one. האיסרמן שגם דיברו על זה בפודקאסט, עבר כמה וכמה שינויים, היה בהתחלה רק חצי, אחרי זה גם היה מלא, והשנה אחת שהוא יסיים בכלל מניות צמדר, ו... בסוף כבר הרבה שנים הפורמט הוא די דומה. מזכיר לך שבריצה ההיסטורית היינו רצים בציר אבוקדו, רק אחר כך הריצה הפכה להיות בעיר.
יש אנשים אפילו לא יודעים מה זה, אז אולי כדאי להגיד. מה זה ציר אבוקדו?
ציר אבוקדו זה ציר שהולך מאילת לכיוון מעבר רבין, מעבר הגבול עם ירדן. בעצם מקביל לקיבוץ אילות, משהו, אבל מזרחית לכביש הערבה. שטח, דרך חפר, חשוכה, שלא אין בכלום.
דרך שבורה כזאת, באמת שאם חשוך זאת ואתה בלי פנה, אז רוב הסיכוי שאתה תיתקע במשהו ותיפול.
זה מה שהיה פעם, היום כבר יש שם כביש חדש, אתה יודע, איפה שרוכבים באיסרמן, אבל פעם היה שם כלום ושום דבר, אתה יודע, והיינו רצים שם באיסרמן, ו... זה היה לרוץ לאבדון ולקוות שתחזור. וזה גם היה חלק מהמיתולוגיה של האיסרמן. אתה יודע, אני עמדתי שם, או שהשתתפתי או שעמדתי שם בצומת של ציר אבוקדו, וחיכיתי לספורטאים, והיו שם הרבה דברים, אתה יודע, מעניינים שקרו בתחרות. אבל באמת כבר הרבה שנים האיסרמן בפורמט די דומה. המסלול שחייה די קבוע, האופניים קבוע לגמרי. והריצה גם כבר התקבעה על איזשהו פורמט שהם שינויים מינורים בקטנה, כן. באזור כיכר שחמון פה ושם, אבל יוסי, אתה יודע, הוא האיש, הוא מאחורי הישרמן, והיו שנים שהוא היה גם מפיק את התחרות וגם השתתף בה.
כן, 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 אני זוכר את זה, שהוא היה מצחיק, ומה שאולי, אתה יודע, הוא אמר את זה בפודקאסט, וגם נזכרתי בזה, שבהתחלה הרי כל החלוקת תזונה ברכיבה, זה לא היה מתנדבים, נכון? זה היה לרוב, זה היה על שירות עצמי כזה. אתה היית מגיע, צריך לעצור, לקחת.
בוא אני אספר לך. ב-2009 למשל, ערב התחרות, ישבנו בתדריך של יוסי במלון. גם, באמת, הוא סיפר על זה גם בפודקאסט, דיבר קצין אגם של משטרת אילת על התחזית, ואמר שיהיה מזג אוויר מעולה והכל. אבל יוסי אמר לנו, יהיו שולחנות עם בקבוקי שתייה של ליטר וחצי עליהם במסלול רכיבה. מי שנגמר לו המים, שיעצור בתחנה וימלא. ואני אמרתי לו, יוסי, תקשיב, אנחנו בתחרות, כאילו, אני לא עוצר למלא. מה זה לעצור למלא? קיצר, אבל זה מה שהיה, אתה יודע, לא היה... בפועל היו אנשים בתחנה, אבל...
אבל אם אתה מגיע קצת מוקדם מדי, או קצת מאוחר מדי, לא בטוח שמישהו שייתן לך בקבוק.
כן, כן, זה היה סלף סרוויס כזה. אבל הראש באמת היה... גם יוסי בעצמו, אתה יודע, הוא היה בראש של חוויה. הוא כן היה ספורטאי הישגי, אבל לא ברמות של, אתה יודע, עוד שנייה, פחות שנייה והכל. הוא עדיין. וזה היה הראש, כאילו.
אני חושב שבעיקר היה לו, הוא רצה מאוד להנגיש את האתגר הזה לכולם, שכן, אנשים יצליחו לעשות את זה, וכמה שיותר אנשים. ואני חושב שבסופו של דבר הוא מצליח, אתה יודע, הוא גם סיפר עם, אתה יודע, התחילו עם כל כך קצת אנשים, כמה 30 איש, אם לא פחות בהתחלה,
כן.
ולאט לאט זה עלה, והיום אני שמע עם השנה, זה כבר איזה, בשנים האחרונות זה סביב ה-2,000 איש, שמע, זה די מטורף, כן? גם איך שהאירוע שידרק את עצמו, שמע, יפה לראות את זה, זה פרויקט חיים כזה, למרות שיוסי עשה הרבה דברים אחרים גם.
כן, כן, בהחלט, שמע, אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו בהקשר הזה, אבל שכן קצת מבאס אותי. הישראם לפני 15 שנה, היו בין 150 ל-200 משתתפים במלא. הישראם עכשיו, יש כל שנה בין 150 ל-200 משתתפים במלא. הבנת מה נתכוון? אולי השנה נעבור את ה-200 במלא, אבל כאילו, הישראלים לא רוצים לעשות מלא בישראם.
שמע, זה תחרות קשה. ביוחד כאן.
אני מזכיר לך שיש פה בחדר הזה גם אחד שלא עשה עדיין מלא בישראל, כן?
נכון, נכון, בינתיים, עדיין.
אני, אתה יודע, זה מבאס אותי, למה זה מבאס אותי? כי בעיניי הישראל זה ישראל מלא. עכשיו, בסוף, רוב האנשים עושים חצי בישראל, כן? גם השנה.
נכון.
80-90 אחוז מהאנשים.
עובדתית.
בוא ניקח את ה... נפלח את המשתתפים, נגיד, השנה בישראמן. אני מעריך, כן? בלי שדיברתי עם, עם שלומי, המנכ״ל של שוונג, או עם גיא, העורך. אני מעריך ש... 70 אחוז עושים חצי, 20 אחוז עושים שלשות, ו-10 אחוז עושים מלא. סתם, אתה מבין? כן, כן. כאילו משהו.
כן.
עכשיו... בסוף, עם כל הכבוד לכל אלה שעושים חצי, וגם אני עשיתי חצי, שתחרות מדהימה, אבל העניין בישראל הוא תמיד על המלא. כאילו, גם אנחנו, כשאנחנו עוקבים אחרי התחרות,
אנחנו עוקבים אחרי המלא, כן.
הספורטאים וזה, תשאל אותי עכשיו מי יהיה בחצי, אין לי מושג, תשאל אותי מי יהיה במלא, אני יודע. אתה מבין את כלום?
כן, כן, כן.
העניין הוא תמיד במלא, באמת, עם כל הכבוד לחצי. ומבאס אותי שלא, אין הענות יותר גדולה בקרב הספורטאי סיבולת הישראלים, האנשי ברזל הישראלים, לאזור אומץ, מה שנקרא, ולהירשם.
איך אתה מסביר? בעיקר הקושי של התחרות, לא?
כן, כן, בעיקר הקושי. אני גם חושב שהמאמנים לא כזה מעודדים את הספורטאים להירשם למלא. אני אגיד בציניות, כי לא בא להם אולי לחכות עד אמצע הלילה. אחד שיודע, כן, אתה יודע. איך אני תמיד אומר, אני אוכל את התחתית של המרק בארומה ב-11 בלילה, ואני, אוקיי? שאני עומד שם בארומה בתיילת, לחכות לספורטאים. וחוץ מזה, תקשיב, התחרות נורא לא מתגמלת מבחינת תוצאה.
נכון.
עכשיו, גם כמאמן, אתה יודע, בסוף אתה מאמן את הספורטאי, אתה רוצה שהוא יעשה תוצאה X, שהיא יותר טובה ממה שהוא עשה בשנה שעברה X פלוס. באיסטרמן זה לא קורה, כן? זה א', התוצאה שלך בטוח תהיה פחות טובה מאיירומן אמבורג, ואני בכוונה אומר את זה. וב', יכול להיות שהשתפרת, והתוצאה שלך תהיה השנה חצי שעה, שעה יותר לאט, כי התנאים היו יותר קשים.
כן.
אז אנשים לא רוצים, מעדיפים לעשות איירומן אמבורג, אוקיי?
נכון, תשמע, זו תחרות לא קלה, מול התחרות האחרות שיש, אתה יודע, שיש שם להציע בעולם.
נכון, אבל אתה יודע, אני אומר כל הזמן, למה אנחנו עושים איש ברזל? חלק מהסיבה זה בגלל שזה אתגר. אז אם אני מחפש אתגר, אז אני לא רוצה שהאתגר יהיה לא מאתגר. עכשיו, אני לא אומר שאיירומן אמבורג או קופנהגן או רוט או לא יודע, whatever, לא מאתגרים, כן? ברור שהם מאתגרים. אבל אני למשל לא רוצה שהמרחק ברכיבה יהיה 160 קילומטר במקום 180. אני רוצה שהוא יהיה 180, אוקיי? כי זה התחרות. וזה חלק מהעניין, לחסות את המרחק, את ה-38, 180 ו-42. אתה יודע, אני כל הזמן אומר לאנשים, כל אחד צריך בעיניי לפחות פעם אחת בחייו לעשות ישראמן מלא. כל אחד, אני מתכוון, כל איש ברזל, כן?
כן, כן.
אני חושב שזו חוויה סופר מיוחדת, והיא גם הופכת להיות אותך לספורטאי הרבה יותר חזק אחר כך, גם פיזיולוגית וגם מנטלית, גם ההכנה לתחרות הזאת, שהיא מאוד קשה, וגם התחרות עצמה. אתה חוזר מהתחרות הזאת, בן אדם שונה ממה שנסעת אליה. אתה מבין, מתכוון? זה כאילו... ביום שבת האחרון עשינו אימון בגלבוע, אופניים. סיימנו, התחלנו לא מוקדם, רכבנו, אני יודע, עד איזה 11 בבוקר, ואז פגשתי חבר'ה בחנייה, בבית השיטה, ומופנה נגש. ואז אומרים לי, אתה ליאור, התחילו לדבר איתי וזה, אני לא מכיר אותם. ואז הם אומרים לי, כן, אנחנו מתכוננים לאיסרמן, אני עושה חצי, אז אני עכשיו סיימתי, אני הולך הביתה. אבל פה החבר שלי הוא עושה מלא, יש לו עוד שעתיים רכיבה, אוקיי? זה היופי, אתה מבין? כאילו אמרתי, וואלה, בהצלחה, שאלתי אותם אם הוא צריך משהו, או אוכל או שתייה או זה, כי היה לי עוד דברים. אמר לי, אני מסודר וזה, ואתה יודע, בן אדם הלך ורחב בית אחד, איזה אחת, שתיים בצהריים. וזה בעיניי מדהים, אתה מבין? זה כאילו, אני בטוח שהוא קשה לו, ובטח שהוא נשאר לבד, כי החברים שלו הלכו כי הם מתכוננים לחצי. ובטח בתחרות בטוח יהיה לו קשה, כי אני מכיר את זה עוד פעם מכל הזוויות, אבל זה חלק מהעניין. ובעיניי, עוד לא פגשתי מישהו שעשה איסרמן מלא, אחרי ששכנעתי אותו לעשות איסרמן מלא. ובא ואמר לי, תשמע, איזה טעות, למה שכנעת אותי? לא נהניתי, לא מההכנה, לא מהתחרות. רק שיחות הפוכות. אתה מבין את כבר? תמיד אנשים אומרים לי, וואו, בוא נאיך אני שמח שעשיתי מלא, ההכנה הייתה קשה, אבל זה מאוד חיזק אותי, והתחרות הייתה קשה, וזה אתגר מדהים, וזה חוויה, וכאילו, זה משהו שנצרב בך. אתה מבין מה התכוון?
כן, אבל גם משהו מעניין, אתה יודע, למרות שהתחרות כאילו כל כך קשה, אתה יודע, אנחנו חוזרים האלה שם שנה אחרי שנה, אנחנו פוגשים את האנשים, אותם אנשים גם חוזרים לעשות עוד פעם ועוד פעם, כן? זה משהו ש...
הרבה אנשים. כן. הרבה אנשים, כן. יש אנשים שעשו מעל 10 פעמים.
כן.
אתה יודע, אירנה.
כן, נכון.
אני חושב שהיא עשתה 12-13 פעם את המלא. אתה יודע, הייתה אלופת ישראל כמה פעמים גם במלא. כן. אז אתה יודע, ויש עוד לא מעט אנשים כאלה. שוב, אני, אתה יודע, אומר... אני בעיניי זה תחרות מדהימה. עוד פעם, במיוחד המלא, לא שאני מזלזל בחצי, זו תחרות מאוד קשה, חצי גם, כן. כן, קושי אחר. אבל המלא, אתה יודע, אתה מגיע לשער סיום, אתה מקבל את המדליה הזאת, אתה אומר, בוא'נה, אני... עשיתי איסרמן מלא, אתה מבין מה אני מתכוון? הלך לך, לא הלך לך, זה לא משנה, אתה מבין? אני שנה שעברה נגיד לא הלך לי טוב, והייתי גרוע והכל יחסית, כן, בשבילי, ו... אתה יודע, הייתי כאילו קצת מבואס מזה וזה, אבל עדיין אמרתי, וואו, בוא'נה, הגעתי לקו סיום, ועשיתי עוד איסרמן.
אתה יודע, להתגבר על כל כך הרבה, אתה יודע, דברים שקוראים לך במהלך התחרות הזאת, וקוראים הרבה דברים, במיוחד זה גם יותר ארוך, אתה הרבה יותר זמן על המסלול.
כן.
אז בכלל. כן, כן, כן. הרבה מאוד סיפוק.
טוב, אז בוא נדבר אולי קצת על השנה. מה הולך להיות באיסרמן?
כן, קודם כל, בוא נגיד שהבנתי שבסופה, שאני חושב שהרבה קבוצות ירדו למחנה אימונים כבר לילת, כמו תמיד, ושמע, ראיתי שהתחזית שם הייתה, היו רוחות חזקות מאוד, בוא נגיד ככה.
אז אני אגיד לך את זה ככה. ביום שישי, אם התחרות הייתה אמורה להתקיים, היא לא הייתה מתקיימת.
עד כדי כך.
זאת אומרת, אולי הייתה מתקיימת באיזשהו פורמט של שחייה ריצה, אבל לא אופניים, אוקיי? אני יכול להגיד לך, למשל, עלו לשם לרכוב אמיל ואור, שני חבר'ה שאתה יודע, הם בקדמת הישראלים שמתחרים, הם הסתובבו בהר חזקיה וירדו למטה, אוקיי? ואמיל גר שם שש שנים ורוכב שם כל יום, והוא אמר לאור שתנאים כאלה עוד לא היו לו על המסלול הזה. כן.
וואו.
היה פשוט יום מאוד קיצוני.
כן.
ו...
מהמים האלה שאם אתה ממשיך, אתה מסיים את זה באיזה תעלה בצד הדרך כנראה?
כן. כן. אור אמר לי, אנחנו היינו שורדים כאילו, אבל אנשים לא מיומנים, לא חזקים, לא זה, בטוח נופלים כאילו. בטוח התרסקויות וזה. שוב, נקווה שלא יהיה כזה יום, אבל אתה יודע, זה היה יום מאוד קיצוני ו... אני יכול להגיד לך, הם למשל שינו את האימון שלהם, ועשו אימון אחר, בצדק רב, אתה יודע, בטיחות וזה, עם כל הכבוד, ואתה יודע, עשו אדפטציה לתוכנית. אבל כן, היו תנאים זה, ולמחרת היה פיקס. היו תנאים מעולים למחרת, בשבת.
זה מדהים שם, איך זה משתנה, אתה יודע, תוך יום.
כן.
יש לך משהו אחר לגמרי. גם כן. באותו יום אנחנו יודעים שזה יכול מאוד להשתנות, לצורך העניין.
בטח.
רוחות, גשם, פתאום מפסיק הגשם, זה מתחיל להיות חם.
כן. כן. חלק מהקטע באיסרמן זה התנאים הלא צפויים שמשתנים מיום ליום, ומשתנים לפעמים תוך כדי היום. כמו שאני אומר, אתה יודע, אנשים למשל המהירים, למשל רצים, ולפעמים חם להם בריצה. כי לפעמים יכול להיות לך 25 מעלות למטה בצהריים. החבר'ה הפחות מהירים, קר להם בריצה. לפעמים אני אומר לאנשים, תכינו חולצה ארוכה לריצה.
כן, נכון.
אנשים אומרים לי, מה? אני אומר להם, כן, תקשיבו, אתם ירד החושך, ואתם תהיו עייפים, ויהיה לכם קר.
אז שמה, זה מה זה משהו, מה זה נכון? כי גם, תמיד, אני מגיע לשם, אתה יודע, בערב, אתה רואה את האנשים שהם עדיין רצים, ועזוב, אני לא מדבר על הלילה, כן? שמה, קר.
כן.
אתה עומד בצד, לבוש היטב, עם מעיל, קר.
כן, כן.
כן, אז דווקא טיפ, טיפ מעולה. אז שכן, אתה יודע, שכן, תמיד יהיה את הביגוד, ו... גם על הדרך, אני חושב שגם להשאיר לכל מקרה, נכון, בתחנות.
כן, כן.
ספשייל נידס.
מה אתה יודע על זרים? מגיעים זרים, אתה חלק מההפקה.
ההפקה, לא בדיוק, בגדול אני גם השנה אהיה בערוץ הספורט בפרשנות. כרגע יש את הבחור הזה מרסל בובלט, שגם חוזר לחצי, שניצח את החצי שנה שעברה. מבחינת המלא כרגע אין לי איזה משהו מיוחד להתקן, אבל בוא נראה, גם פעמים, אתה יודע, ממש בשבועות האחרונים, ממש שבועיים לפני, יש לך מפציעים לך איזה שמות.
כן.
אז אני ממש לא אופתע אם כן יגיע מישהו, כי עכשיו אני חושב שהמצב כן יותר טוב, עדיין לא כולם ססים להגיע לארץ, אבל אני בטוח שדווקא החבר'ה, כמו מרסל הזה, אז אתה יודע, הם כן מביאים את חברים שלהם, ואנשים שהם מכירים, הם כן מספרים להם, ושהם כן מאוד מפרגלים, אז אני כן צופה, אתה יודע, כן לראות יותר זרים, גם בנשים, אבל שוב פעם במלא, אתה יודע, תמיד השאלה לגבי הזרים במלא, וזה דווקא אין לי תשובה טובה כרגע,
כן.
אבל אני מניח שנראה, אתה יודע, אני...
יש הפרס הכספי הגדול הוא בחצי או במלא? או גם וגם?
אני חושב שזה גם וגם.
אוקיי. כי לפעמים זה גם שיקול, אתה יודע.
נכון.
מישהו יכול לבוא בשביל לעשות את הכסף, לקחת את הכסף.
אני חושב שזה גם וגם, נכון, וצ'אלנג' עכשיו, כי אמרנו שישרמן, כבר הזכרנו את זה בפרקים קודמים, שהם חלק מסבב של הצ'אלנג', אז בעצם גם הצ'אלנג' יכולים שם לשים את הכסף. אני לא שוב פעם, אני לא יודע בדיוק מי זה מגיע, אבל הפרס הוא גדל. עומד על עכשיו על 5,000 יורו, משהו כזה, נכון?
שמעתי שאפילו יותר, אפילו יותר? אבל יכול להיות, כן, בסדר. יכול להיות. בכל מקרה, בסדר, אותנו תמיד מעניינת התחרות במלא, בישראלים.
כן, זה תכלס. נכון, זה נכון, זה נכון.
עם כל הכבוד, מרסל הזה לא אומר לי כלום, נכון, לא נכון, עושה נכון. לי כלום, אתה יודע, הוא לא איזה פרודנו עכשיו, או לא יודע מי, אתה מבין את כן, או... או בלומנפלד שבא להתחרות, ואתה אומר, וואו, הצליחו להביא אותו, וזה איזה כיף, איזה יופי וזה.
נכון, נכון, נכון.
בסוף המרסל הזה, לא היינו שומעים עליו אם הוא לא היה בא לישראמן כנראה. אז תמיד מעניין אותנו הישראלים והישראליות, ובעיקר במלא. אני יודע שאלמוג אלעזרי, הבנתי שהוא רשום למלא, אבל אני יודע שהוא גם פצוע ברגל.
אוקיי.
אז אני לא יודע אם הוא באמת בסוף עושה מלא, אם הוא יעבור לחצי, אם הוא יתחרה בכלל, זה מה שאני הבנתי. חוץ מזה, לדעתי, אלתרמן חוזר. הבנתי גם שהוא אמר שזה פעם אחרונה.
כן, הוא אמר שזה פעם אחרונה, והבנתי שגם הוא היה עם פציעה מאוד ארוכה.
כן.
הבנתי שהוא כן איכשהו יצליח להתאמן מסביב לזה, אבל אי אפשר לדעת עד היום עצמו. בוא נראה, בריצה, אם הוא יצליח לרוץ, איך הוא יצליח לרוץ. אבל כן, ממש זה הפעם האחרונה.
כן. ומי יש לנו עוד? יש לנו את אמי לדעתי ואיתן.
איתן.
איתן יהודשקין, שנתן פייט מאוד יפה שנה שעברה לדן. שחיין מטורף. רץ מדהים ורוכב טוב מאוד. ואתה יודע, הוא מתאמן מאוד ברצינות, אני שומע. בחור מאוד נחמד, מההיכרות שלי הקצרה איתו. אחלה בן אדם, אחלה ספורטאי. אני רואה ששנה שעברה שהוא מתחיל לדגדג באלתרמן, ושהוא, אתה יודע, הוא צעיר, אז הוא יכול להשתפר. דן כבר לא צעיר. אז מעניין יהיה לראות, כאילו, אם הוא יצליח לעשות משהו.
כן, איתן, אני גם, דעתי, אם אני צריך לטוב, אנחנו לא מאמרים פה על ישראלים, נכון? או שאנחנו כן?
לא, מה אתם מאמרים? קודם כל תגיד מה שאתה רוצה, אתה יודע, לא, אני לא מאמר, אבל...
אבל כאילו... גם כן, שמעתי שגם איתן מתאמן מאוד ברצינות, וגם אני חושב שהיא השנה מאוד קשה להביס אותו, אלתרמן יצטרך לעבוד קשה, וגם אמיל.
אתה יודע מה מבחינתי יותר חשוב מאשר מי ינצח? שיהיה פייט. כן,
כן, כן.
שלא יהיה כזה, אתה יודע, מישהו בא, מנצח בקלות, ורבע שעה את כולם, וזה, זה
כאילו... למרות שעל פניו אתה אומר, אם אלמוג כזה מזנק.
כן.
על פניו הוא נמצא בגלקסיה אחרת.
נכון.
אבל אפשר גם לדעת, אתה יודע, איסטרמן, זה תחרות מיוחדת.
כן.
וגם התנאים שהם לא בדיוק תנאים של תחרות סטנדרטית, אז בגדול הכל יכול לקרות, אבל על הנייר, כאילו היית אומר שזה...
אני אגיד לך את זה ככה. איסטרמן זה לא קוזומל, אוקיי?
זה נכון.
עם כל הכבוד לקוזומל.
נכון.
זהו, ויש את אמיל, אתה יודע, אין, הבן אדם חי על המסלול. הוא קם בבוקר, הולך לטפס את נטפים. גם אחלה בחור וספורטאי ממש טוב, גם עוד שחיין העל כזה שגדל בשחייה. ולפני שנתיים עשה תחרות מדהימה. לפני שנה לא הלך לו. פגשתי אותו ב-92 ויצאנו לריצה ביחד. ואתה יודע, אני בטוח שהוא הסיק מסקנות, ואתה יודע, עשה את מה שצריך כדי לבוא השנה עוד פעם, כמו לפני שנתיים, ויותר טוב בשאיפה. אסף פורט, שסיים שנה שעברה לדעתי שלישי. וואלה, מדהים, בגילו וזה, מאוד יפה, מתאמן מאוד ברצינות. ואור, שרשום גם למלא בעילית. זהו, כאילו.
כן, תמיד אולי יש, אתה יודע, יש הפתעות גם בישראל, ואתה יודע, פתאום בחמישה הראשונה, פתאום מתברג לך אולי מישהו שקצת פחות מוכר, או...
אני חושב, אולי ירדן, ירדן ברק.
אם ירדן ברק מגיע,
כן. כן, לדעתי הוא גם רשום בעילית.
נכון.
עשה תוצאה מאוד יפה באיירומן בחול. גם, אתה יודע, יכול להיות מעורבב שם למעלה. שמע, עוד פעם, אני, מה שהייתי רוצה זה ש, אתה יודע, שיהיה פייט. שאתה יודע.
כן, כן, תמיד אנחנו מחכים לזה, לפעמים יש מעדרות יותר, נקרא לזה, אתה יודע, אני לא אגיד משעממות, אבל לפעמים שהסוף ידוע מראש, זה פחות מעניין לעקוב אחרי זה, ואתה תמיד כן רוצה לראות את הפייט הזה. יש שנים שאנחנו מקבלים אותו, אתה יודע, או בריצה, או אתה יודע, יש רכיבות מעניינות כאלה. בוא נקווה שזאת תהיה שנה כזאת. טוב, בנשים, טוב, דיברנו הרבה על הגברים, אבל בנשים יש לנו את אנטונינה כמובן, שחוזרת כבר לא יודע איזה שנה זה.
מלכת הישראלים.
מלכת הישראלים
הבלתי מעוררת. בשנים האחרונות, כן.
חד משמעית, כל פעם באה, שוברת השיא שלה, לא שוברת השיא שלה לפעמים. אבל באמת, גם השנה היא תחזור, ואתה יודע, בסופו של דבר, לבוא, אמנם נכון, כאילו, אף פעם אין לה, לפחות בשנים האחרונות, הרבה פעמים אין לה באמת מספיק תחרות, והיא מתחרה נגד עצמה. אבל שמע, בסופו של דבר, באמת, כן לבוא כל פעם לעשות, להתאמן גם לקראת האתגר הזה, ולעבור לעשות, כי אני בטוח שכל פעם היא כן נותנת שם את הכל, ואנחנו רואים את זה, משאירה שם את הכל למסלול. שמע, זה לא פשוט. אתה יודע, גם מנטלית, שנה אחרי שנה, להמשיך לעשות את זה. שמע, זה מטורף לגמרי.
כן, בהחלט. שמע, אין מה להגיד, ספורטאית מעולה. גם גרה באילת, מתאמנת מלא על המסלול וזה, ותשמע, היא נותנת פייט לגברים. כאילו, אולי לא לראשונים, אבל אתה יודע, היא היום ביכולת ריצה מטורפת, שהיא לא נופלת מהגברים. אופניים, אתה יודע, היא באה מאופניים, והיא שוחה סבבה. חבל שאין יותר נשים שמתחרות במלא, ואין יותר נשים באילית במלא. הנשים החזקות הרבה פעמים הולכות לחצי, אבל אין מה לעשות.
כן, כן.
זה המצב.
כן, כל פעם אנחנו מקווים שזה ישתפר, זה לא משתפר בינתיים.
כן,
כן.
הלוואי.
אבל לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, אולי רגע נדבר, אתה יודע, בוא נחזור שוב פעם לאיזו שאלה שתמיד, אני חושב שחוזרת לפני כל הישרמן, שוב פעם דיברנו על אורחות, אבל עוד פעם אולי, דווקא אחרי כל השנים שדיברנו על הישרמן, ותמיד שואלים על הגלגלים, איזה גלגלים ירכב, אחרי כל השנים, מה ההמלצה שלך היום לגבי גלגלים?
המלצה שלי היא קצת, אני מפריד אותה קצת בין גברים, נשים, חזקים ופחות חזקים וכדומה, מנוסים, פחות מנוסים, שולטים באופניים, פחות שולטים באופניים. בוא נגיד, מישהו מהמתחרי אליט, שהוא חזק וטכני ושולט באופניים טוב וזה, ביום רגוע בערי אילת, יכול לרכב עם גלגל קדמי גם 70 בכיף.
לא כמו ביום שישי שעבר.
לא. לעומת זה, ביום בעייתי, מבחינת רוחות, אז עדיף גלגל, אתה יודע, 40 כזה, גג 50. מישהו פחות מנוסה, פחות חזק, פחות, אז עדיף ללכת באמת לכיוון ה-30, 40, גג 50, לא לקחת סיכון. גלגל קדמי, המשמעות שלו היא לא גדולה. זאת אומרת, גלגל קדמי, נגיד, ניקח 60 או 70 ביחס ל-30-40, הוא יהיה קצת יותר מהיר, אבל זה די בשוליים, אתה מבין? זה די זניח, הוא לא יהיה משמעותית יותר מהיר. אפילו על 180, אתה מבין? ההבדל הוא לא גדול. מצד שני, בטיחותית, הוא יכול להיות הרבה פחות טוב. במיוחד אם אתה פחות מרגיש נוח על האופניים, מבחינת שליטה וזה, עם ארוחות צעד, באמבטיות שם והכל. אז תמיד אני אומר שאם יש דילמה, עדיף ללכת לגלגל קדמי פחות עמוק. כן, לא לקחת תיקונים.
אני באמת חושב שבסופו של דבר זה גם הניסיון עם הרכיבה עם הגלגלים האלה כבר. אם אתה בטוח, בגלל מסוים רכבת איתו מספיק בתנאים לא טובים, אז אולי אתה גם תהיה בטוח, אתה מספיק בתחרות כנראה. אבל בסופו של דבר, אני חושב שזו הרגשה האישית שלך, וכל אתה מרגיש מספיק בטוח עם הסטאפ הזה, תלך עם זה. אבל בסופו של דבר, אם לא, ואתה יודע, יש ספקות, אני לא חושב שכדאי להשאיר ספקות, עדיף, אתה יודע, לרדת בעומק של הגלגל.
כן. כן. שמע, לפני כמה שנים הגיע, נדמה לי שקוראים לה אליס אלברט, משהו כזה? אליס, אקטור.
אקטור, נכון?
אקטור, כן. שאתה ספורטאית טובה, וזה. יום לפני התחרות היא באה לחבר'ה של טרק באקספו, יש שם אולי גלגל קדמי להלוות לי. אומרים לה, מה קרה? קרה לך משהו בגלגל? תביא, אולי אני אסדר לך וזה. אומרת, לא, עליתי למסלול עכשיו, ראיתי את הרוח, הבנתי שהגלגל הקדמי שלי הוא לא טוב לתחרות הזאת. תמיד היא באה מהבית, עם איזה גלגל קדמי 80, עלתה למעלה, הבינה מה הולך שם, חזרה למטה, אמרה להם, אני רוצה גלגל 40, יש לכם גלגל לתת לי?
אגב, זה אחלה סיפור, כי אני אומר אותו, גם מי שמשתתף פעם הראשונה באיסטרמן, ולא יודע, אם הוא לא ירד שם לפני זה למחנה אימונים, הוא בא לזה, אתה יודע, ככה נקי, בוא נגיד, אף פעם לא היה שם פעם ראשונה, יהיה למסלול, כן, כדאי ביום לפני, ביומיים לפני, כן, לעלות לאיזה כמה דקות, כן, להרגיש את זה, להרגיש את האורחות, להבין לאן הרוח נושבת, תרתי משמע, וכן, בלי זה לא הייתי לוקח שום סיכון, בוא נגיד, עם שום גלגל.
אני אגיד לך משהו בהקשר הזה של מה שאמרת. לי יש מסורת בישראל, מיוחד בשנים שאני משתתף. אני נוסע לאילת דרך כביש 12. גם, עוד פעם, להיזכר כזה בכביש ולהתחבר אליו גם רגשית והכל. ואני תמיד עוצר בנטפים, להרגיש רגע את הרוח, את המזג האוויר. אמנם זה יומיים לפני התחרות, אבל עדיין, אתה יודע, וכזה לראות את T2, וגם עוד פעם משהו קצת ברמה המנטלית כזה, קצת רגשית וזה, אז כאילו אני ממליץ לאנשים לנסוע מכביש 12, לעצור בנטפים, להרגיש רגע את המקום, מה שנקרא.
כן, ממש ככה, ואני חייב להגיד שגם אני עושה את זה כל שנה. גם נושא דרך הכביש הזה, למרות שפעמים זה יותר ארוך, אבל איכשהו, לא יודע, יש משהו מיוחד בזה, ואתה כן גם רוצה לנסוע שם לפני התחרות, במיוחד אם אתה מתחרב, ואני לא מתחרב, ואני נוסע שם. אז אחד מה שמעית, אני איתך.
אני מקנה במי שמתחרב, במיוחד במלא, אני מודה, כאילו...
אחלה, נראה לי, דיברנו מספיק על האיסטרמן, בואו נבוא קצת ככה לנושאים מקצועיים. טוב, יש פה, דיברנו בעבר על ביגוד אווירודינמי לריצה, עכשיו נעלי ריצה אווירודינמיות?
כן, זה השלב הבא. קודם כל, יש את ה-light spray של און, שאון עשו, נעליים שמיוצרות במין מכונה כזאת, שמשפריצה מין ספרי כזה, שמייצר את הנעל, והיא בלי שרוחים.
זה מגניב, אבל... צריך להיכנס ליוטיוב, לראות את זה, זה אחד הדברים המגניבים.
התהליך ייצור הוא מטורף.
כן, כן.
אבל הם לא עשו את זה, לדעתי, למטרות אווירודינמיות. אבל עכשיו סלומון עשו נעל כביש עם מחשבות אווירודינמיות, שיש לה שרוחים לנעל, אבל יש לה על השרוחים מין כיסוי כזה מיוחד. הנעל נראית מטורפת, היא נראית כמו נעל גבוהה, למרות שהיא לא נעל באמת כל כך גבוהה. והם אומרים שכאילו אנאלי ואירודינמית, ושוב, אתה יודע.
אני תמיד שתוהה במה, איך זה נבדק ואיך זה מוכרח. שמה, בסוף הכיסוע הזה, זה מזכיר, יש גם נעלי רכיבה, שבאחד נעלי, אני תמיד נזכר ויש נעל של בונט, שיאן פורדינו תמיד היה רוכב איתה, גם ליה אותה פעם, שיש מין כיסוי כזה, שממש מכסה לך את החלק של הסורחים או של הבוע.
כן.
כאילו, באמת בשביל להביא אירודינמיות. אני יכול להבין את זה מהמהירויות באמת באופניים, ואיך זה יכול לעזור. בריצה היום, שמע, אני באמת אולי לרצה אליט, שמע, במהירות שרצים היום עם נעלי קרבון, מרתון של סאפ שעתיים, אולי לרצה אליט זה משהו שבאמת יכול לעשות איזשהו הבדל.
תחשוב שנגיד רץ מרתון של שעתיים, שעושה נגיד שעתיים 0-1, שעתיים 0-2, וירוץ עם בגדים אווירודינמיים ונעל אווירודינמית. יכול להיות שזה יהיה שווה שנייה או שתיים לאלף?
כן.
אוקיי?
כן. אתה יודע, זה תלוי בתנאים כאילו, כן, אבל חד משמעית כן.
נגיד שזה שווה שנייה וחצי לאלף. הנעל אווירודינמית והביגוד האווירודינמי. ביחד זה שנייה וחצי לאלף. תמיד שזה 15 שניות ל-10 קילומטר, שזה כאילו דקה ל-40 קילומטר. אתה מבין שזה יכול להיות הסאב שעתיים.
נכון, נכון. חד משמעית, ובאמת, שוב פעם, מעניין לי לראות מחקרים תמיד, אתה יודע, באמת להתבסס על עובדות. זה, על פעניו, זה, כאילו, זה גימיק, אני לא יודע לקרוא את זה, גימיק, זה נשמע מגניב, וכביכול הייתי מצפה גם שהתעשייה כאילו תלך לשם, כן? צריך כל פעם כן לחדש, להביא דברים חדשים, ותמיד אני נגנף שברצה 100 מטר, שאני לא רואה יותר כביכול טכנולוגיה אצל הרבה ספורטאים, נשארים דווקא עם דברים יחסית ישנים. ואתה יודע, דיברנו עכשיו על המרתון, אני טועה, אתה יודע, גם בריצת 100 מטר כזאת, ששם באמת המרויות באמת גבוהות, האם כמה באמת זה יכול לקזז שם, אבל דווקא נעל שדיברת אליי פחות יוצרה לזה, נכון, זה יוצר יותר למרתון נראה לי.
כן, כן, נעל לונג דיסטנס, אבל קונספטואלי, אתה יודע, אני אומר, תשמע, עוד פעם, הנעל זה זניח יחסית לביגוד. אבל כל דבר הוא עוד טיפה ועוד טיפה, אתה מבין?
כן, כאילו... כן, כן. אבל מגניב באמת שזה מתחיל להיכנס גם לשוק הריצה. בסופו של דבר, כל החידושים האלה, זה הרבה כסף. גם אני מאמין שנעל כזאת, היא תהיה נעל יקרה, אבל כעובדה שאתם ממשיכים לדחוף את זה, אז יש לזה שוק. וכנראה באמת, אני מניח ששוק הריצה זה שוק ענקי. אגב, בערך כלל שוק אנשים שפחות אוהבים לבזבז כסף, אבל כעובדה, בשנים האחרונות עם הנעלי קרבון, והנהיה לי הצלחה של זה, זה משהו שאתה יודע, סוחף את זה קדימה, ומביא דווקא את החידושים האלה, וזה משהו שדווקא כן, אני חושב שמאוד יכול להצליח. שמע, יש לך נעל קרבון אווירודינמית עכשיו, אתה לא תנסה.
וגם, ואני אגיד לך גם משהו על שוק הריצה. שוק הריצה בישראל משתנה. הרבה יותר רצים מוציאים הרבה יותר כסף מבעבר. אם פעם... נגיד שלפני 3 שנים, שכבר היו הרבה נעלי קרבון בשוק, היית הולך לאיזה מרתון ובודק כמה אחוזים מהרצים רצים נעלי קרבון שעולות 1,000 שקל וצפונה. היית מגלה שאחוזים נמוכים. היום תעשה את הבדיקה הזאת, אתה תגלה שאחוזים הרבה יותר גבוהים.
כן.
אתה מבין את כמובן?
כן.
הרבה יותר רצים מוציאים את הסכומים האלה של 4 ספרות, על הנעל לתחרות שלהם.
נכון. בסופו של דבר, כסף קונה מהירות.
כן.
נכון?
לצערנו.
לצערנו, כן, אבל אני לא רואה איך אפשר לקחת את זה אחורה. שוב פעם, דיברנו על זה בעבר, אבל גם, אתה יודע, החברות הגדולות, מושקע כאן כל כך הרבה כסף, וכביכול איגוד האתלטיקה, איגוד האתלטיקה העולמי, יכל כביכול למנוע את זה. לאף אחד לא כדאי למנוע את זה, מבחינת רווחיות. וזהו, תשמע, אני אוהב גאדג'טים, לי כיף לראות את החידושים האלה, וזה מגניב, אני כאילו, אני בעד, ואמרנו שאולי בסוף הפרק נדבר על, אתה יודע, מה אנחנו חושבים קדימה, מה נראה השנה הבאה ועוד הלאה, בדרך כלל כל שנה אנחנו מדברים על זה, אז בואו נדבר על זה עוד בהמשך. טוב, עוד נושא שרצינו לדבר עליו, וגם לי קפץ בזמן האחרון, וגם בדיוק אתה אלה, אתה תרצה שנדבר עליו, מדובר על קדנס נמוך ברכיבה. אתה...
אימוני קדנס.
אימוני קדנס נמוך ברכיבה.
כן.
שוב פעם, אני לא יודע אם אנשים פה, מי שעוקב אחרינו הרבה שנים בפודקאסט.
אפשר להגיד את המונח באנגלית כדי ש... טורק טריינינג, כאילו, טורק, או לואו קדנס, או טורק, זה בדרך כלל המונח המקצועי שמשתמשים בו. Mm-hmm. בעצם אימונים שבהם אתה וואלה טריינר או בחוץ, או במישור, או הרבה פעמים עושים את זה בעלייה בחוץ, רוכבים באופן מכוון על קדנס נמוך, כשהקונספט הוא הרעיון המקצועי מאחורי, זה לחזק את הרגליים, אוקיי? לחזק את יכולת הדיווש, לרכוב כנגד התנגדות מאוד גבוהה, בקדנס מאוד מאוד נמוך, שבדרך כלל, בוא נגיד, נהוג לדבר על קדנס של אפילו 50, ולאנשים שאין להם בעיות בברכיים, ואנשים בריאים, 50? וצעירים והכל, כן.
50?
כן.
עד כדי כך נמוך?
סטים, לא עכשיו לרכוב
לא,
שלוש
שעות. לא, אני מבין, אני מבין, אבל...
אבל
לא.
סטים, נגיד, אוקיי. בקדנס של 50-60, בעיקר עם חבר'ה שהם בריאים וחזקים והכל, כן? לא עם ספורטאי עכשיו בין 65, כי אז באמת היה לו קצת מסוכן, מבחינת המפרקים, הברכיים והכל. אבל בוא נגיד 60 בטוח, אם לא 50. ובערך בתקופה הזאת כל שנה עולה הדיון הזה, אוקיי? דווקא בחורף, כי הרבה מקצוענים עושים אימונים שונים מאוד מבתחרויות, ובאוף סיזן ובתחילת הפרי סיזן, שאתה יודע, מתחילים להתאמן כזה לעונה הבאה וזה, ואז לראות אותם עושים גם אימונים בקלנס גבוה וגם אימונים בקלנס נמוך. ותמיד מעניין לראות שהרבה מאוד ספורטאים, גם רוכבים וגם טריאטלטים, עושים אימונים כאלה. ובמקביל, חלק מהמאמנים וחלק מהפיזיולוגים ובפודקאסטים וזה, תמיד מישהו מביא איזה מחקר או מאמר שמראה שלאימונים האלה אין שום ערך מקצועי.
זהו, אז בדיוק לפני יומיים קפץ לי משהו כזה בדיוק גם, שכביכול אומרים שאין אף מחקר שמאשש את זה שלואו קדנס טריינינג באמת משפר בצורה מיוחדת מאשר אימון אחר.
כן, אז אתה יודע, אני חושב שהכי מפורסם אולי בעניין הזה זה ברד סאטו.
זהו, רציתי עם זה להתחיל ולהגיד באמת, אני חושב שאני מאחורה הזכרנו אותו ו... אתה אפשר להגיד מהאסכולה שלו, נכון? ואתה...
בהרבה דברים.
בהרבה דברים, ולכן אתה לא אובייקטיבי בדיון הזה. אני חושב, אולי במקום מסוים, אז צריך להגיד את זה לפני שאנחנו מתחילים.
לא, אבל אני בא ואומר לך, תקשיב, המחקרים לא מוכיחים את זה, אוקיי? אבל תמיד השאלה היא משהו שהוא לא הוכח מחקרית, הוא לא אפקטיבי. למה אני אומר את זה? כי בוא ניקח משהו כמו עיסויים. אוקיי? Okay. אם תשאל היום את רוב המקצוענים בשחייה, אופניים, ריצה, טריאטלון, הם יגידו לך שהם עושים עיסויים. יש לו את הזמן הפנוי ואת הכסף לממן את זה. יגיד לך שהוא עושה עיסויים. בוא ניקח פרודנו, היה עושה איזה 2-3 עיסויים בשבוע. ואתה יודע, שמעתי לא מזמן פודקאסט עם פולה.
רד קליף.
לא,
פולה מהטריאטלון, פינלי.
כן. אז היא אומרת, אני עושה עיסוי פעם בשבוע, אם היה לי יותר כסף וזמן, הייתי עושה פעמיים שלוש בשבוע. זאת אומרת, אתה יודע, ספורטאית בחירה מאוד, אתה יודע, וזה. אבל זה קשה מאוד להוכיח את זה מחקרית. לא הצליחו להוכיח מחקרית, האפקטיביות של זה. קדנס נמוך גם, אתה יודע, אימוני קדנס נמוך, היי טורק טריינינג כזה. אתה רואה, לאורך השנים, הרבה מאוד ספורטאים עושים את זה. שהשיטה של פעם קראו לזה פלטה פשוט. אתה יודע, האולד סקול המאמנים של ישראל לפני הרבה שנים, לפני עידן המדי וטים, ועוד לא היה בקושי מדי דופק, היו אומרים לאנשים, לך תטפס את בתורן, לא לך תטפס את, לא יודע, צור הדסה, נסרים, על פלטה. שלוש פעמים נסרים על פלטה, או בתורן. לא וטים, לא זה, על פלטה.
נכון.
ומאז כבר עברו הרבה שנים, ועדיין אתה רואה הרבה ספורטאים עושים את זה. עוד פעם, לא משנה אם זה בחוץ או בעלייה, כאילו בעלייה או על טריינר, עושים היי טורק טריינינג כזה, בטח ובטח לפני העונה, אבל גם במהלך העונה, במהלך השנה. ואתה יודע, כל פעם עולה הדיון הזה, האם זה אפקטיבי או שזה סתם... מרגיש לנו טוב, כי אנחנו, אתה יודע, ככה עושים כזה גריינדינג כזה, לוחצים על הפדל חזק.
תראה, בסופו של דבר, אם הן עובדות נניח, אז אני חושב שמתבססים על תוצאות, נניח תוצאות של ספורטאים שמתאמנים ככה, נכון?
כן.
וכביכול אני חושב שהדיון בכלל עולה, ואנשים מתאמנים ככה, כי כביכול ספורטאים שהתאמנו ככה הגיעו לתוצאות. אתה יודע, מסתכל אחורה, בעיקר אצל ברד סאטון אלה בעיקר היו נשים, אבל גם ראינו את זה לגברים. שמע, על פניו, אתה יודע, אתה מדבר עכשיו, נכון, קדנס 50, קדנס נמוך, אני כן רואה איך זה משהו שזה מאוד יכול כאילו לחזק אותך, אבל מצד שני, זה גם מאוד יכול לפצוע אותך, נכון? זה כמו שאמרת, זה גם
משהו... אם אתה מגזים.
כן, אם אתה מגזים. ואגב, אני כן יודע שדווקא המקצוענים שמתאמנים ככה, אז הם לא, זה לא רק סטים, זה כאילו, הם רוכבים ככה לאורך שעות, כאילו, זה דווקא הם אימונים ארוכים, אז כן, שמע, זה כמו, אתה יודע, אני אשלח אותך לכמה שעות, אתה יודע, להרבה שעות בחוץ, להתאמן, אתה יודע, קשה. אתה יודע, האימון כן בסופו של דבר, אתה כן תרוויח ממנו, השאלה, האם ה-low cadence זה מה שעושה את ההבדל? אני באמת, קשה להגיד, נכון, אתה כאילו תעבוד קשה, ובסוף ההרגשה הסובייקטיבית שלך, שעבדת קשה, וכנראה זה ישפר אותך, אבל אני באמת...
לא רק עבדת קשה, עבדת קשה בהתנגדות גבוהה לרגליים.
כן.
אנחנו יודעים... לא אמרנו את זה בהתחלה, אז נגיד את זה עכשיו רגע. אנחנו יודעים שכשאתה עובד בקאנס נמוך, המאמץ הוא פחות אירובי, והמאמץ הוא יותר שרירי. אוקיי? Mm-hmm. לעומת זה בקאנס גבוה, המאמץ הוא יותר אירובי ופחות שרירי. זאת אומרת, אם עכשיו תרכב על 200 וט, ב-90 קאדנס או 90 סלד, נגיד הדופק שלך אולי יהיה 150, ואם עכשיו תעלה שני הילוכים ותרד לקאדנס נגיד 70, יכול להיות שעל אותם 200 וט,
כן, זה נקודה מעולה.
הדופק
כן.
שלך ירד ב-5-10 פעימות, כלומר הוא ירד ל-140-145, אבל הרגליים שלך יעבדו יותר קשה. ואז לכאורה הן אמורות להתעייף יותר מהר, כי אתה עובד כנגד התנגדות מאוד גבוהה, וזה בסוף מתיש את הרגליים. עכשיו, שוב, אנחנו לא מדברים עכשיו על האם נרכב בקאנס גבוה או נמוך בתחרות. אנחנו מדברים עכשיו האם זה אפקטיבי להתאמן בקאנס נמוך. כן, אני מפריד רגע את שני הדיונים האלה. יש לי גם את הדעה שלי לגבי תחרויות, אבל נעזוב את זה רגע. אני אישית כן חושב שזה אפקטיבי להתאמן בטורק טריינינג כזה, בקאנס נמוך. שוב, גם על הטריינר וגם בחוץ. אני כן חושב שזה מייעל... את הגיוס יחידות מוטוריות של ה... ברגליים, כאילו, שרירית והכל, ומחזק את הרגליים, ומחזק את המפרקים, את כל ה, אתה יודע, הגן וירך, ואתה יודע, בסוף זה כן, לדעתי, עושה משהו. אני מאוד אוהב אימוני פלטה,
כן, אני יודע.
בגבעות, בעליות.
בגלל זה אמרתי שאתה לא אובייקטיבי.
לא, לא, אני אומר, יחד עם זה אני מודה שהמחקרים לא מוכיחים את זה, וניקח נגיד דילן ג'ונסון, שעושה כל פעם וידאוים טובים ביוטיוב, על מה הוכח מחקרית ומה לא, אז זה למשל הוא אומר, לא הוכח מחקרית, אין לזה שום אפקטיביות מבחינה מדעית כאילו.
נכון.
סבבה, אני יכול להבין את זה, אני מקבל את זה.
אני דווקא מרגיש ש... מה זה מרגיש? אני קיבלתי את הרושם שדווקא אצל רוכבי אופניים זה משהו שיותר מושתת אימונים כאלה, ואולי בשנים האחרונות אצל טריאטלטים דווקא פחות, אצל הרוב, אני מדבר לרוב. ועכשיו באמת אני, בחודשים האחרונים, אני כאילו שומע שזה שוב פעם חוזר. אתה יודע, כמו, אתם יודעים, אנחנו צוחקים על הדברים האלה, שאתה יודע שהיו מאוד אופנתיים בעבר והם חוזרים.
כן.
אז אותו דבר כאן, כאילו ככה, זה מה שאני רואה לפחות.
כן, כן, אז תשמע, זה בהחלט מעניין. שוב, אתה יודע, אין פה משהו נחרץ שאנחנו יכולים להגיד, האם זה טוב, לא טוב, עניין של אסכולות, עניין של מאמנים, עניין של גישות. היום, אתה יודע, מישהו יכול לבוא ולהגיד, תשמע, אל תעשה זה, במקום זה לך תתאמן פעמיים שבוע בחדר כושר. תעשה סקואטים או לג פרס. תעשה פשיטת ברך, כיפוף ברך, כאילו במכונה, ותשיג את אותו אפקט. יכול להיות, יכול להיות, תשמע. אני לא פוסל את זה, אבל רוב הרוכבים והטריאטלטים לא הולכים לחדר כושר, ולכן, אתה יודע, זה בעצם סוג של חיזוק פונקציונלי, שהוא במלא חלק מהאימונים, כי אתה רוכב על האופניים בכל מקרה. אתה יודע, ברד סאטון תמיד אומר, לא צריך חדר כושר, עושים קדנס נמוך, עושים כפות בשחייה, זה חיזוק פונקציונלי, עושים עליות בריצה. הוא אומר, החיזוק הכללי יהפוך אותך ליותר חזק, אבל לא בהכרח הוא יהפוך אותך ליותר מהיר בשחייה, רכיבה וריצה. שוב, הוא מאוד קיצוני, אני לא קיצוני כמו, אני מאוד מאמין בחדר כושר, אבל אני גם כן מאמין באימוני טורק טריינינג האלה, באופניים. אני חושב שזה עושה משהו, זה כן מחזק את הרגליים. ואז באימונים לא אכפת לי שזה מעייף, כאילו. כי בסוף המטרה היא להשתפר, אז...
גם אני חושב שאתה יודע, מעייף נכון, אבל גם לאורך הזמן, ככל שאתה מתמיד בזה, זה נהיה יותר, אתה יודע, זה משהו שאתה גם מתרגל עליו, זה נהיה כביכול פחות קשה, נכון?
כן.
אני גם, אני חושב, אתה יודע, אנשים שמאזינים לנו, ובסופו של דבר, אתה יודע, אין כמו לנסות על עצמך, כן? אז אם מישהו כן רוצה לנסות, אני חושב שכן תקופה מסוימת, ועכשיו אולי זה בדיוק התקופה, שאפשר ללכת ואתה יודע, כן לנסות את זה, ושוב פעם, לאורך תקופה מסוימת, ובאמת לראות אם זה עושה את השיפור או לא. זה המבחן הכי...
כן, חשוב להתחיל בהדרגה, בעדינות, בזהירות, לא להתחיל ישר הרבה זמן על קדנס נמוך, לא על קדנס נמוך מדי. בוא נגיד, לאנשים שלא מנוסים, הייתי לא יורד מ-60 RPM, כאילו, 60 קדנס, לא לאורך הרבה זמן. אתה יודע, בהתחלה נותן לגוף להתרגל לזה, כי אחרת אתה מתחיל לפתח דלקות.
כן, אני חייב להגיד שאני אישית פחות מתחבר לסוג האימון הזה. לאורך השנים, אתה יודע, אני גם, כמו שמסגרת, יש רוכבים שיותר רוכבים על, אתה יודע, יש את הסיבולת, ויותר עם, דווקא עובדים יותר עם השריר, על קדנס 90, וקדנס גבוה, אצלי לרוב עד קדנס טבעי יותר גבוה. תמיד אני מוצא, אתה יודע, זה סיוט בשבילי לרכב ככה. ואתה יודע, הרבה פעמים כן לקחתי את עצמי, ואתה יודע, אמרתי, טוב, צריך לעשות את זה, כולם עושים את זה. האם זה באמת מה שגרם לי להשתפר, לעומת דברים אחרים? שוב פעם, אין לי תשובה, אני לא יכול להגיד, אפילו כן ניסיתי את זה תקופות מסוימות. היום אני פחות בעניין, אישית. אחלה, טוב. טוב, אז עוד כותרות מעניינות. טוב, בזמן האחרון יש הרבה מאוד דיבורים, דווקא על איירון מן והמרחק של הדרפטינג. אנחנו דיברנו פה מלא על דרפטינג, ועכשיו מדובר על, אתה יודע, הרבה מאוד מקצוענים רוצים שהמרחק יוגדל ל-20 מטר.
כרגע הוא 12.
12 מטר.
בתחרות של איירון מן.
ופעם הוא היה 7.
כן.
אז עכשיו הבנתי שעושים כל מיני, הם עושים מבדקים גם לגבי ההיתכנות של הדבר הזה. אני חושב שזה למקצוענים רק מדובר, נכון?
הם עושים מבדקים לראות כמה, מה באמת ההשפעה, מה ההבדל בין 12 מטר, 16 מטר, 16 מטר יותר נכון, ו-20 מטר. לבדוק רגע. כרגע באיירונמן זה 12 מטר, ובתחרות של צ'לנג' ו-PTO זה 20 מטר.
כן.
ואיירונמן שוקלים לעבור גם ל-20 מטר. אני אמרתי באיזשהו שלב שהם יעברו ל-16 מטר, גם בשביל להיות מיוחדים, כאילו להראות שהם לא נגררים אחרי האחרים, וגם הם יטענו שב-20 מטר זה מייצר שהערה ארוכה מדי, וקשה לעקוף, ואתה יודע,
אבל שוב, אנחנו מדברים פה על מקצוענים, נכון? אנחנו לא מדברים על תחרויות קבוצות גיל, נכון?
יפה, עכשיו הטיעון של ג'ימי ריקטלו, שהוא השופט הראשי של איירונמן לאורך השנים, היה שזה משהו שהוא לא ריאלי לספורטאים חובבנים, לקבוצות גיל. והוא אמר, אנחנו צריכים שהחוקים יהיו אותו דבר לקבוצות גיל ולמקצוענים, לכן אנחנו לא משנים את זה למקצוענים. שזה טיעון שהוא קשקוש, כי למשל החוק בהקשר של חליפות שחייה הוא שונה.
נכון.
אוקיי. מקצוענים זה 21 וחצי, 22, וחובבנים זה 24, 24 וחצי, ולכן זה, הטיעון הזה הוא קשקוש בעיניי. אבל איירומן עכשיו רוצים לקראת 2026 כן לשנות את החוק הזה, והם ישנו אותו למקצוענים.
אני גם, הבנתי שגם עשו סקר בין המקצוענים, והרוב רוצים את זה היום.
כן.
שמעתי איזה פודקאסטים שדיבר שם מגנוס דיטלב, הוא אומר שבאיזה תחרות הוא עושה את הבדיקות האלה, והוא טוען ש... אתה יודע, העניין הוא שגם רוצים לשנות את המרחק של הדרפטינג, בגלל שהמריות שמגיעים היום, הן הרבה יותר גבוהות מהמהירות שהן מגיעים פעם, וזה גם מוכח עם בתוצאות. אנחנו רואים את זמני הרכיבה היום, כמה הם השתפרו, אנחנו רואים היום על 45 כמש ממוצע, אם לא יותר. ובמהירות האלה נניח דיטלב אמר שהרוכב מאחוריו יכול לחסוך איזה 50 וט.
כן. אם הוא שלישי או רביעי בשיירה. כן, כן, כן.
או אפילו, אתה יודע, 10 וט, זה יכול להיות בסוף, איזה שהם, להתפרש לאיזה שהם 10 דקות בתחרות, לשלוש דקות בתחרות, סליחה.
כן.
שמע, זה כן פערים עצומים, ובאמת אני מסכים, אתה יודע, עם הטכנולוגיה, ככל שהיא השתפרה, וגם הרכיבות התחילו להיות כל כך מהירות, זה פשוט נדרש. אני לא רואה פשוט כיוון אחר שהולכים אליו. ביוחד אם רוצים גם להשאיר את זה מעניין, כן?
כן, כן, לגמרי. אני חושב שהם הולכים לשנות את זה, הם הולכים להודיע על זה לדעתי בשבועות הקרובים. כן, אני חושב שזה יהיה תחרות יותר הוגנת, יותר, ייתן יותר הזדמנות לשחיינים הפחות טובים להיות פקטור בתחרות, מה שלא קורה היום. ושינוי מתבקש.
כן, זה גם יהיה מעניין. יהיה נניח את זה, יש גם, יש את המערכת הזאת של הרייס רנג'ר שהם משתמשים בה. אז יפה, אתה יודע, זה מכניס דברים, אתה יודע, בוא נראה כמה זה יעקב באמת, אבל כן, זה יכניס עניין, ושוב, מגניב שאיירון מן, אתה יודע, כן, סוף סוף לקחו את זה לשיקול רציני, וגם, אנחנו כנראה נראה את השינוי הזה, וזה מבורך מאוד.
לגמרי, יש מנכ״ל חדש, והוא עושה דברים יפים.
אחלה, טוב. בוא נעבור לנושא האחרון, ואמרנו את זה כבר באמצע הפודקאסט, דבר קצת על תחזיות שלנו להמשך השנה, ואולי שנים קדימה. עשינו את זה שנה שעברה, נוסף, בטוח עשינו את זה לפני זה שנתיים. תחזיות טכנולוגיות או בכלל?
מה שבא לך.
כל דבר.
כן.
אתה רוצה להתחיל או שאני אתחיל?
אתה.
טוב, אז אני חושב שבעיקר, אתה יודע, אנחנו רואים את זה כבר השנה, כל הדברים הלבישים, נתחיל, אתה יודע, יש את המשקפיים האלה של אוקלי, ביחד, אתה יודע, בשילוב עם מטה, עם המצלמה, משם, אתה יודע, זה גם לביש, וגם אקח את זה נניח סתם, גם גרמין היום, כמו שיש לנו את הגרמינים על הכידון, אני כבר היום רואה כל מיני וריאציות כאלה של משהו כמו מסך מחשב, שנפרס כמעט על כל הכידון, שזה הכידון שלך.
כן.
משהו שממש לקוח מאיזה סרטים עתידניים כאלה של, לא יודע, מסע בין כוכבים, שיש לך ממש כמו לוח שליטה, על הכידון שלך זה לוח שליטה שכולו מסך ענק, שאתה יכול לראות את כל הפרמטרים.
יש איזה חברת סטארט-אפ כזאת,
כן,
נכון?
כן, כן, כן. ואתה יודע, אני חושב שבכל דבר קטן, לפחות שאפשר, אז מכניסים חיישנים היום, שכן ידפחו משהו. וגם אני חושב שיהיה מין, היום אנחנו רואים בעיקר כמו גם משקפות שחייה של פורם, ואמרתי, המשקפיים האלה של אוגלי, שאתה רואה מדדים, אני גם חושב שבהמשך נראה מדדים מסוימים גם על הבגדים עצמם, על הביגוד אולי איכשהו. קשה לעדיין לתפוס את זה בדיוק איך זה יראה, אבל אני חושב שגם ייכנס לשם, וזה כבר המכשור עם אחריך על הביגוד עצמו, עם הביגוד עצמו, עם החליפות טריאטלון, או מה שזה ילך. בסופו של דבר, אתה יודע, שוק הטריאטלון זה שוק שאנשים שאוהבים להוציא כסף, במיוחד על גאדג'טים כאלה.
כן.
אתה יודע, זה הכיוון, ושוב פעם, אתה יודע, הזכרנו קודם את הנעליים, שזה גם, אתה יודע, כל מה שקשור להדפסות תלת-ממדיות, שזה בכלל, אתה יודע, ראינו אולי שהשנה, שנה וחצי שנתיים האחרונות, הדפסות תלת-ממדיות נכנסות מאוד חזק בכל האביזרי בקבוקים, אני חושב שזה, היום אני חושב שההדפסות האלה הן לא מספיק חזקות, וזה לא משהו ששורד לאורך זמן. ראיתי את זה אצלי עם כל מיני אביזרים כביכול שנחשבים איכותיים. הדברים האלה לא שורדים לאורך זמן כמו שצריך היום, ואני חושב שזה גם משהו שמאוד ישתפר. החומרים יהיו הרבה יותר חזקים, ונראה גם הרבה יותר אביזרי קצה כאלה שפתאום מתחבים לך לאופניים או לכל מיני רכיבים אחרים, שגם יתחילו לצוץ. ושמע, אין לזה סוף.
כן. טוב, שמע, טכנולוגית, באמת, אני חושב שמה שנראה בענף האופניים, זה כבר קיים, אבל אתה יודע, זה עדיין קיים ככה בקושי כזה, רק אצל מקצוענים, קצה, ניסויים וזה. זה את כל נושא המערכות חיווי וניפוח גלגלים. היום אתה יכול לראות כבר חיווי בגרמין של הלחץ אוויר שאתה בצמיגים, ואתה יודע, אתה יכול, נגיד, אם יורד לך אוויר תוך כדי רכיבה, אתה יכול לדעת את זה, והמקצוענים כבר יש להם מערכת ניסיונית של ניפוח והורדת לחץ אוויר תוך כדי רכיבה.
זה מגניב.
אני חושב שזה בשנה ייקח עוד, עוד איזה תנופה אחת קדימה, ולדעתי מתישהו בשנים הקרובות זה יהיה לכולם באופניים. קודם כל חיווי, ואחרי זה גם ניפוח והורדה. בענפים כמו הגרבל למשל, זה סופר אפקטיבי, כי זה אומר שאתה יכול לנפח בקטעים שהם נוחים לרכיבה, נגיד על אספלט והכל, ואתה יכול להוריד בקטעים שהם מתאים בהם לחץ סביר נמוך יותר, כי בסוף אנחנו כל הזמן מתפשרים. נגיד בגרבל אני כל הזמן מתפשר, אתה מבין? כאילו לחץ סביר שהוא קצת גבוה מדי לקטע מסוים, לחץ סביר שהוא קצת נמוך מדי, וגם אם אתה יכול לנפח תוך כדי, אז זה אומר שגם יש לך איזה פאנצ'ר קטן, אתה יכול להמשיך לנפח מדי פעם, ואז אתה לא חייב לעצור. וגם זה יפתור את בעיית הפאנצ'רים בתחרויות. אז תחשוב, אתה יודע, כמה זה גם נוח, גם באימונים, גם בתחרויות. אז טכנולוגית, אתה יודע, המערכת הזאת היא סופר מסקרנת, וזה מעניין לראות אם זה יהפוך להיות משהו, אתה יודע, שהוא כמו, לא יודע, היום נגיד בכל אופניים כבר יש... לא בכל אופניים, אלא בהרבה אופניים יש נגיד מדוותים.
כן, שזה בא לך מובנה, כאילו.
כן. אני חושב שהמערכת הזאת היא אחד הדברים הבאים שיהיה לנו בסוף בכל הזוגות אופניים. אני חושב שנראה יותר ויותר אופניים שהם one bike כאלה, שאתה יודע, אנשים רוכבים עליהם גם בכביש וגם בגרבל. שזה כיוון שאתה יודע, יצרנים כמו מתלבטים לגביו. כי הוא טוב להם והוא גרוע להם, כי זה פחות, אתה יודע, עדיף שבאנם יקנה שלושה זוגות אופניים שונים מאשר שיקנה זוג אחד. ועכשיו יש עוד משהו שאני לא יודע אם שמעת עליו, שהוא גלגל 32 באופני הרים.
מה?
גלגל 32 באופני הרים. עלינו לפני כמה שנים מ-26 ל-29, לפני 15 שנה בערך. עכשיו יש גלגל ניסיוני 32. כן.
וואו, אוקיי.
כן, תחשוב מה זה, זה כאילו...
זה פנוע, זה כאילו, לא יודע, זה כאילו...
גלגל בקוטר מטורף.
כן.
כן.
וואו.
אז מעניין לראות אם זה ייכנס. זה גלגל שהוא, מבחינת היכולת לעבור מכשולים, הוא יהיה מטורף. מבחינת זריזות וזה, תהיה בעיה, וגם מבחינת מידות קטנות, כי גם ב-29, מישהו בן אדם קטן, לפעמים יש בעיה עם האופניים ה-29 באופני הרים למי שהם הוא שמאל, או במיוחד למי שהוא אקסטר שמאל. אנשים שהם, אתה יודע, נשים בעיקר, 1.50 מטר, 1.60 מטר. אז זה מבחינת הטכנולוגיה. מבחינת אימונים והכל, בוא נגיד בטריאטלון, באופניים, בזה, אני חושב שבשנים האחרונות היה טרנד של לקטט, המון לקטט. אני חושב שהטרנד הזה קצת ייעלם. אני חושב שהוא כבר מתחיל להיעלם. ואנשים קצת חוזרים לבייסיק, יותר מתאמנים לפי תחושה, או מתאמנים לפי כמה פרמטרים, אבל לא דבקים בפרמטר אחד כמו לקטט.
אתה לא מרגיש שבעקבות הנורווגים נניח? כל ההצלחות שלהם, וכאילו השיטות אימון שאנחנו יודעים שכמה שעות, כשהם תמיד מלא מלא שעות, שפתאום מלא נהיה מקצוענים לפחות, שהתחילו להתאמן מלא שעות, כמו שלא היו מתאמנים לפני.
אני חושב שהרבה מהם זה לא עובד להם טוב. אני אומר, גוף האדם יכול לעמוד בעומס מסוים, וכשאתה מתאמן יותר, לאורך זמן אתה קשה מאוד להחזיק את זה. אתה יכול להחזיק את זה לאורך זמן קצר, אבל לאורך זמן, ובטח ובטח לאורך שנים, זה לא ריאלי. אז לדעתי, אנחנו נראה חלק מהמקצוענים דווקא יורדים בשעות. מתאמנים אולי בחלק מהאימונים בעצימות יותר גבוהה.
כן, אני חושב, פחות אני רואה שדיברנו על זה כבר שהרמת הרכיבה נהיה כל כך השתפרה, שכולם עכשיו מגישים שהם צריכים, אתה יודע, לשבת כל פעם, כל יום 5 שעות על הטרנר, רק, אתה יודע, רק להצליח לגרד את הרמה הזאת, אז... אני בטוח שהרבה ינסו לפחות, אתה יודע, כן להתאמן את השעות, וגם אני רואה, אתה יודע, הרבה פרו, אתה יודע, יושבים שעות הזויות על הטרנר, נניח, משהו שלא היה בעבר, כן?
כן.
זה גם מעניין.
ואני חושב שיש סיכוי שנראה אישה יורדת מ8 שעות באיירומן, אלא אם ישנו את החוק של הדרפטינג. כי אז לא יהיה להם טוב, אתה מבין?
כן, כן, כן.
כאילו, הסיכוי שאישה תרד משמונה שעות הוא פחות טוב. אולי נראה גבר יורד משעתיים במרתון?
תשמע, אם נעליים אווירודינמיות, אולי.
כן, יש מצב.
לא, תשמע, זה הגיוני, הגיוני שזה יקרה. אתה יודע, אנחנו רואים כן את השיפור כל פעם. אני כן חושב שיגיע משהו טכנולוגי, שיעזור לעשות את זה, זה כבר קרוב מאוד, נכון?
כן.
בסוף, באיזשהו ניסוי כזה, כן ימצאו את הדרך, אני בטוח, ותמיד הניסויים האלה, אני חושב, בהתחלה בסטריה מאוד סטרילית, אתה יודע, זה גם כן באיזשהו מקום, כן לשבור איזו תקרה צרוכית, ואז איכשהו כן מושך את זה גם למטה, גם את השער, איכשהו כן להצליח לרדת, אז אני איתך.
מתישהו נראה מה דבטים בשחייה?
אני כן חושב שיהיה משהו בשחייה, אני, אתה יודע, אני שוחק כל זה, אני משחק כיף את הפורם הזאת, אני חושב שיכול להיות שמאוד, הרבה מאוד שיפורים שאפשר להכניס, כן, אתה יודע מה זה, זה כמו, בסופו של דבר יש את המדבטים בריצה, נכון?
כן, סטרייד.
סטרייד. שם כאילו סוג של מצאו נוסחה, כן, בסופו של דבר כן להראות את, כאילו, את האספק שאתה מוציא. שמע, גם בשחייה אתה יכול בגדול לעשות משהו כזה, אפילו כחלק ממוצר קיים, מוצר חדש. אבל שוב פעם, תמיד השאלה גם כמה זה יעלה וכמה אנשים הם מוכנים לשלם. וכביכול, אתה יודע, אבל בגדול הכל פתוח. אני כבר לא, אתה יודע, לא פוסל כלום. אתה יודע, פעם הייתי יכול להגיד לך, אוקיי, טוב, אז אתה יודע, לשחייה מספיק לך משקפת פשוטה וזהו, אתה יודע, משקפת ולא יודע, 100 שקל מספיק לך. היום, שמע, בסופו של דבר, כל עוד ימציאו משהו שיעזור לך להישאר יותר במים וכביכול לבדר אותך יותר, זה יכול מאוד, וזה זה, זה כנראה יקרה. כי בסופו של דבר, יש מה לי פחות מאוד קשה לשחות ולשמור על עניין.
כן.
במיוחד שאני שוחה לבד. אז אם, אתה יודע, תביא לי עוד ועוד דברים שישפרו את זה, את החוויה, זה היה מדהים. ודווקא זה קטע, כי אני באמת לא רואה מספיק השקעה בתחום הזה. אפילו לדבר איתך על סתם אוזניות שאתה שוחה איתם, אני הרבה שומעים מוזיקה גם בזמן, אז אתה יודע, זה גם יכול להעביר לך החלטה שחייה.
כן.
גם שם, הפתרונות מאוד... איזוטריים, בוא נגיד ככה, אין איזה משהו ככה, משהו יחיד שיצא שבאמת יעבוד בצורה טובה, וזה מוזר, זה כאילו נראה איזה תחום שקצת ננטש באיזשהו מקום.
כן.
לא יודע, וזה תמיד, אתה יודע, משקיעים איפה שורים שאפשר לעשות הרבה כסף, אז אולי זה שוק שפחות חשוף. אבל אגב, סתם, נזכרתי במשהו שכן, אולי גם רציתי להגיד בהתחלה, אם אתה זוכר לפני כמה שנים, מיוחד... בזוויפט, ודובר הרבה מאוד על משקפה, כמו המשקפיים של אפל, שאתה שם, וכביכול אתה נמצא במציאות מדומה לגמרי.
כן.
ואני חושב שזה כן כיוון שאנחנו כן נראה בשנים הקרובות, באיזשהו אופן. הזכרתי בכלל את המשקפיים, את המשקפי שמש, אבל בסופו של דבר, אם כן בצורה אמיתית תוכל לדמות מסביבך רוכבים, לא כמו שזה קורה היום שרואים את זה במסך, אם ממש תוכל לדמות סביבה אמיתית כזאת מסביבך, זה לא משהו שיקרה בשנים הקרובות, שגם יגרום לך לחוש שאתה נמצא בתחושה, בסביבה אמיתית כזאת, זה יכול להיות שינוי מאוד רציני, כי יכול, אתה יודע, עם השנים אנחנו רואים שזה איכשהו, אנשים מצליחים לעשות יותר ויותר כאילו דברים בבית, בלי לצאת מהבית, ואני כן חושב שזה, אני פחות אוהב את זה, אבל אני חושב שזה כן הולך לכיוון כזה, ואני בטוח שנראה עוד חידושים באזור הזה, בהמשך.
מעניין.
כן. אחלה, טוב. נראה לי שסיכמנו וזהו. אז אם יש לכם שאלות, כמו תמיד, אתם מוזמנים לשלוח אלינו. הפודקאסט זמין בכל פלטפורמות הפודקאסט המובילות, ספוטיפיי, אייטיונס ובאתר שלנו. יאללה, עד הפרק הבא.
ביי.
אז זהו, אחלה, טוב, נראה לי שנסיים בזה. אז כמו תמיד, אתם יודעים, אתם יכולים למצוא אותנו בכל אתרי הפודקאסט המובילים. אם יש לכם שאלות, אתם תמיד מוזמנים לשלוח אלינו, ואנחנו ננסה לענות בפרקים הבאים.